ובמסגרת פינת התנ"ך נעסוק בנאומים בתנ"ך. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, שחומריו נמצאים ב-ilanabc.co.il. שלום.
בוקר טוב למאזינים ולך דודו.
נאומים בתנ"ך מסקרן מאוד. אנחנו עסקנו לפני שבוע, דיברתי עם דוקטור סמדר קורן בנאומים באופן כללי. הזכר לנו נאומים מפורסמים או משמעותיים בתנ"ך.
באמת, בשבוע שעבר אכן דיברת עם סמדר קורן על נאום הצ'חצ'חים של בגין, וכולנו מכירים את הקטע על הצ'חצ'חים ודודו טופס. אתה יודע, מדובר כאן בנאום בין שעה וחצי בערך, נאום מדהים. אתה יודע, בגין היה אומן בחסד עליון בתחום הזה. אגב, יש לי את הנאום על המחשב, אם אתה רוצה, אני אשלח לך את זה אחרי השידור.
אני מוכרח לומר שראיתי את הנאום הזה אין ספור, זה באמת game changer, זה הנאום של בגין, זה מופת הנאומים שנעשו, כל מילה שם תפורה לאחרת ביד אומן, אבל זה באמת נושא לשיחה רחבה, הוא באמת היה אומן, והנאום עצמו היה סי.
נכון, חד משמעית, הוא היה נאום בחסד עליון.
של ישראל והגוונים וכולי וקונטרה למה שהיה.
ממש, נאום מדהים. עכשיו, בכל אופן, השיחה ביניכם עולה לי את הרעיון לדבר על נאומים בתנ"ך, ובתנ"ך יש כמה וכמה נאומים, ואנחנו נזכיר כמה מהם. עכשיו, הנאום בה"א הידיעה הוא ספר דברים, כל כולו, למעט פסוקי הסיום שמשה מת שם, הוא נאום של משה רבנו. מה קרה שם בעצם? בני ישראל גמרו את ספר במדבר, חלפו עברו להם 40 שנה בתוך המדבר, אתה יודע, שנתיים נדודים ו-38 שנים בקדש ברנע, פשוט חיכו שכל דור המדבר ימות אחרי חטא המרגלים, למעט יהושע וכלב. העם הגיע לערבות מואב, ועוד שני צעדים ועוד אותו חוצים את הירדן לארץ המובטחת. ברגע הזה משה אמר, חכו רגע חבר'ה, יש לי משהו להגיד לכם. המשהו להגיד לכם זה ספר דברים באורך 34 פרקים. עכשיו, תחילת הספר מידע על כך בפירוש, מה כתוב? אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן. עכשיו, ברור לך דודו, אגב, שהדברים נכתבו זמן מה לאחר מות משה. איך אפשר לדעת את זה? שזה לא נכתב בימי משה אלא אחריו?
לא יודע.
עכשיו, לפי המסופר, הרי משה לא חצה את הירדן. הוא מת בהר נבו, אשר ממזרח לירדן. עכשיו, מי שקורא לצד המזרחי עבר הירדן, יושב בצד המערבי, ממערב לירדן, נניח בירושלים. עכשיו, אילו הדברים היו נכתבים בזמן אמת, סליחה, לא היו אומרים עבר הירדן, כי עבור מי שנמצא בהר נבו, עבר הירדן זה פה, בארץ ישראל המערבית, לא ארץ ישראל המזרחית. עכשיו, כך או אחרת, מפה משה התחיל לדבר מה שנקרא אוטוסטרדה, אגב, מה שמחזק את ההבנה שמשה לא היה מגמגם, אלא פשוט דיבר עברית במבטא כבד פה וכבד לשון. אני מזכיר לך, אגב,
זו נקודה מעניינת, באמת הייתה טענה, הרי אנחנו למדנו אולי בבית ספר שהוא גמגם, וככל הנראה הכבד פה וכבד לשון זה היה כי הוא גדל בחצר בארמון מצרים, ושם פשוט היה לו מבטא מצרי, זה הכל.
זה הכל, תראה.
לא שזה רע לגמגם, אבל היה לו מבטא.
היה לו מבטא, מאחרי זה יש את המדרש הזה עם הגחלים וזה, לכן כולם חושבים שהוא מגמגם, זה לא קשור. עכשיו, בספר דברים, נכון, יש מבוא היסטורי, ואחר מכן החוקים והמצוות, כללות למי שיפר את המצוות, ברכות למי שיקיים אותן, וחתימת הספר. ובפרק האחרון, משה נלקח לבית עולמו, והנועם הבא במקרא הוא יהושע. הוא יורש ומחליפו של משה רבנו. לאחר כיבוש הארץ וחלוקת הארץ לנחלות, יהושע ערך טקס כריתת ברית בשכם. שם הוא נשא נאום כתוב, ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, בעבר הנער ישבותיכם, מעולם תרח רבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלוהים אחרים. וזה ממשיך, אנחנו מכירים את זה גם מתוך ההגדה של פסח. גם בנאום הזה יש עטפות מוסר והמלצה מאוד מאוד חמה ללכת בדרכי האל. ובספר שופטים יש נאום קצר של המלאך במקום הקרוי בוכים, כי עם בכו לאחר שהמלאך נזף בהם. נאום מפורסם בספר שופטים הוא משל יותם, כזכור לך דודו, אבי מלך בן גדעון רצח את כל אחיו, למעט יותם שככה הצליח להתחמק מהטבח. יותם נשא נאום מרשים מראש הר גריזים, כתוב וילך ויעמוד יותם בראש הר גריזים וישא קולו ויקרא ויאמר להם. ופה מתחיל המשל על העצים שהלכו למשוך עליהם מלך, והסיפור ידוע. עכשיו, בספר שמואל יש שני נאומים מרשימים של שמואל הנביא. אחד, לאחר התבוסה של הצבא הישראלי בקרב אבן העזר ונפילת ארון הברית בשבי, העם ביקש מלך משמואל, אז הוא לא ממש התלהב, הוא נשא נאום שידוע בתור משפט המלך. שם הוא פירט את כל הפגעים והצרות והאסונות שיפלו על ראשי העם, אם אך ימלוך עליהם מלך, ככתוב, ויאמר, זה משפט המלך אשר ימלוך עליכם. ופה אגב מגיעה רשימות החסרונות הארוכה מאוד, ללא אף יתרון. עכשיו, שמואל אמנם לא התלהב, אבל בהוראת אדוני הוא משך את שאול למלך. למעשה יש שלושה סיפורי המלכה לשאול, אבל אנחנו סוטים מהנושא, בוא נחזור. ולאחר ההמלכה נשא שמואל עוד נאום, נאום שנקרא העברת אחריות, ממנו למלך החדש. כתוב, ויאמר שמואל אל כל ישראל, הנה שמעתי בקולכם לכל אשר אמרתם לי, ואמליך עליכם מלך. ופה באה סקירה היסטורית של כל הטובות שאדוני עשה למען העם, וכפיות הטובה של העם, של העם שרוצה מלך בשר ודם. אבל העם לא ממש התרשם, יש לציין, ושאול הפך למלך הראשון. נאום מעניין נוסף יש לנו בספר דברי הימים. עכשיו, בספר מלכים סופר מלחמה בין יהודה וישראל, ובספר דברי הימים הרחיבו את העירייה, באחת המלחמות הראשונות בין אביה מלך יהודה לירובעם בן נבט מלך ישראל, יש נאום של אביה כתוב, והיה כמה אביה מעל הר צמריים, אשר בהר אפרים, והיו אומר, שמעוני ירובעם וכל ישראל, ופה מגיעה תחת האשמות ארוכה ודי תרחנית על כפיות הטובה של עם ישראל כלפי יהודה, כלפי אדוני סליחה, וגם של ישראל כלפי יהודה. עכשיו, נאום מעניין, יש בספר נחמיה, שבמעמד כריתת האמנה, דווקא הלוויים נשאו את הנאום ככתוב, ויאמרו הלוויים ישוע וקדמיאל, פה דילגתי על כמה שמות, אתה אדוני לבדך, וזה ממשיך בסגירה היסטורית, המנגידה שוב את הטובות של אדוני מול כפיות הטובה של העם. עכשיו, אלה הנאומים המרכזיים בתנ"ך, יש עוד כמה קטנים. עכשיו, תחום אחר של, של נאומים הוא דברי הנביאים השונים. אתה יודע, דודו, הרי הנביא חי מקהלו. יש כמה נבואות פרטיות, לשליט כזה או אחר, אני יודע, דוד ונתן לדוד בעניין בת שבע, אבל הנביאים הקלאסיים, מעמוס ואילך, פנו בעיקר אל המוני העם. כך למשל עמוס אומר, שימו הדבר הזה, פרות הבשן אשר בהר שומרון, העושקות דלים, הרוצצות אביונים. אתה יודע, עמוס פגע פה בנקודה מאוד רגישה וכינה את נשות שומרון בשם פרות הבשן, או שיה, שימו דבר אדוני בני ישראל. ומובן שהנביאים הגדולים, ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל, עכשיו, לא נביא ציטוטים מהנביאים הללו כי הנקודה ברורה. ועכשיו עולה השאלה, עד כמה הנאומים האלה משקפים את מה שנאמר, ועד כמה הם הושמו בדיעבד בפי המחבר או עורך הספר המקראי.
באמת שאלה מעולה, כי באמת לא היה מי שיכתוב בזמן אמת את הנאום.
נכון, לא מדויק. עכשיו, די ברור שדברי הנביאים, אתה יודע, מקובל להניח כי הם משקפים פחות או יותר את דברי הנביא. אתה יודע, הנביא דיבר אל הקהל. הוא שאב מהקהל את כוחו. הקהל הוא בעצם תכלית קיומו של הנביא. אתה יודע, גם אתה דודו, בתור איש שמופיע בפני קהל, וגם מי שמרצה ומי שמדריך, אנחנו יודעים שאנחנו שואבים מהקהל את כוחנו. הקהל הוא תכלית קיומנו. עכשיו, אם אתה סטנדאפיסט ללא קהל, אין לך בעצם מה לעשות. וגם מרצה ללא קהל, אין לו בעצם מה לעשות. אותו דבר נביא. אם אין לו קהל שיקשיב, אז אין לו מה לעשות שם. עכשיו, דברי הנביאים מקובל להניח שהם פחות או יותר נאומים ששיקפו את דבריהם כך או אחרת. עכשיו, לגבי נאומי המנהיגים, הכוללים בעצם מנה קדושה של הטפות מוסר ולקח, התמונה טיפה יותר מורכבת. הנאום הגדול הוא ספר דברים כאמור, ושים לב ששאר נאומי המנהיגים מגלים זיקה סגנונית ורעיונית לספר דברים, על כן מקובל במחקר שמדובר בנאומים שעורכי הספרים שמו בפי גיבור זה או אחר, על מנת להעביר את המסר החינוכי, המסר האמוני או המסר הרעיוני היקר לליבם. עכשיו, לסיום דודו, אני אזכיר, שיודע שנאום טוב יודע להרטיט לבבות, יודע לפרוט על מטרי הנפש, להציט את הדמיון, וגם לחולל תהליכים היסטוריים. והנה משפט הסיום דודו, ואין ספק שמבחינת יכולת הנאום, מנחם בגין, שהתחלנו את הפינה בו, הוא באמת נואם בסדר גודל תנכי.
מה לגמרי? כל מי שפספס את הנאום הזה, או שלא ראה אותו בשנים האחרונות, תמיד, אני אומר כיף, אבל זה באמת נאום שמעורר השראה. של בגין.
כן, זה ממש, זה בית ספר לנועמים.
זה ממש.
כל מילה שם במקום, וכל מילה משקלה בזהב, ובאמת הוא חולל את התפנית בבחירות 1981, איך אמרת, Game Changer, זה בדיוק זה.
זה לגמרי. באופן כללי, באישיותו הוא חולל באמת שינוי עמוק בעם, לשמחתנו. תודה לך, דוקטור אילן אבקסי, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il, זו כתובת האתר של דוקטור אבקסי, תודה רבה לך.
תודה לך ולמאזינים.
אני מזכיר לכולם, כי בנוסף לפינה אצל דודו ארז, יש באתר תוכן רב ומגוון. באפשרותכם לעשות מנוי לאתר במחיר שווה לכל נפש. כמו כן, בשעה טובה ומוצלחת, הדפסתי עוד מהדורה לספריי. הסגן של בר כוכבא, מספרי 2 בהיסטוריה, והספר על הרציחות הפוליטיות. גם הם זמינים לרכישה באתר. בדף הפרק, שמתי קישורים לכל. תודה.